ערב טוב, כן, האם שומעים? טוב, ערב טוב לכולם. טוב, אנחנו יכולים להתחיל. אנחנו היום בעצם ממשיכים בנושא של לפני שבוע, הנושא של קניין פירות, קניין הגוף, החלק הקשה יותר. לצורך זה אנחנו בעצם מדלגים לצורך השיעור של היום על פי ט' עמוד א', בפתית מודל והגמרה ניסתה זה היה הקשר לסוגיה שלנו. שנייה. השאלה, בגלל שמשנה שלנו אומרת שאין לי אישה כסף, אז המעשית אישה נשואה, אין לה כסף, אז השאלה המסית, אם לאישה נשואה יש כסף, בין השאר, תלוי בשאלה הזאת, אם יכולה למכור בנכסי מלוג, או דברים אחרים. אז אנחנו בעצם מדלגים על העמוד ההוא, אנחנו עוברים לפתית עמוד ב', החלק השני של העמוד, עמוד וחצי, שהגמרה חוזרת לעצם השאלה של קניין פירות כקניין הגוף תמי, שאנחנו פתחנו בה לפני שבוע. אני רוצה רק לסכם קצת, את מה שעשינו לפני שבוע, כדי שיהיה בסיס למה שאנחנו ננסה לעשות השבוע, בהבנת שני הקטעים שיש לפנינו. יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, עם קניין הפירות כקניין הגוף תמי או לא. עכשיו, נפקמינה אחד שמופיע בכמה מקומות בש"ס, בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן, נוגע כפשוטו, לעצם המעמד שמי שיש לו קניין פירות. המוכר שדה לזמן, אז מי שקונה מקבל רק קניין פירות, האם הוא יכול לקרוא פרשת ביקורים? כי הוא צריך להגיד מהאדמה שנתת לי. אז הקניין פירות כקניין הגוף, אז זה כן האדמה שלו, ואם קניין פירות לא קניין הגוף, זה לא האדמה שלו. זה אומר שהמחלוקת היא איך קוראים, איזה שם יש לה בעל קניין הפירות. הנפקמינה שיותר עניין אותנו לפני שבוע, זה איזו השפעה יש לקניין פירות, לקניין הגוף תמי, על בעל הקניין הפירות המקורי, האמיתי. שזה יש גמרא בבבא בתרא, לגבי אדם שכותב את נכסיו לבנו לאחר מותו. לבן יש קניין הגוף עכשיו, אבל קניין פירות נשאר אצל האבא, כי הוא רוצה להמשיך וליהנות, למעשה הוא רוצה את הכל, אבל זה פטנט כדי לאפשר לבן הזה לקבל את הקרקע מיד במותו, כי אדם לא יכול למכור לאחר מותו. ושם מה קורה אם הבן מוכר? אז הבן הוא בא לקניין הגוף. אם קניין פירות כקניין הגוף תמי, הבן לא יכול למכור. ואם קניין פירות לאו כקניין הגוף תמי, הבן כן יכול למכור. זה היה בדיוק הבסיס להשפעה למקרה של אישה. כי באישה, אז הבעל אוכל פירות. האישה היא בעלת נכסי הגוף, קניין הגוף של נכסי מלוג, והבעל אוכל פירות. והאישה, אם היא מוכרת, אם זה מכור. עכשיו אני רוצה לציין, שנזכור, כי זה מאוד מאוד חשוב להיום, שהמחלוקת היא לא בדיוק כמו שעכשיו סיכמתי, היא קצת יותר מסובכת. הגמרא אומרת, הברייתא אמרה, שלפי רבי יוחנן, במקרה של אבא, שמכר קניין הגוף לבנו, קניין פירות לאחר מותו, אז אם האבא מת, אם האבא מת בחיי בנו, תן לי לקרוא את זה. אם מת האב בחיי הבן, אז גם רבי יוחנן מודה שבעל הקניין הגוף יכול למכור. המחלוקת הייתה כשמת הבן בחיי האב. אז רבי יוחנן אמר שהוא המחירה בתלה, ריש לקיש אמר שגם אז יש מחירה. עכשיו זה מקביל כנראה למקרה של האישה, משום ש הנפקמינה גם באישה שמוכרת, זה רק אם היא מתה בחיי בעלה. כי אז הבעל, שעד עכשיו אכל קניין, כל זמן שהם נשואים, אז הבעל ממשיך לאכול קניין פירות. הקניין פירות במקרה של בעל ואישה הוא לא מוגבל לזמן קלנדרי. זה לא עד 30 יום. זה כל זמן שהם נשואים. אז אם הבעל מת, אז האישה אמורה לקבל את הכל בחזרה. והיא מכרה. אז זה בסדר. גם אבי יוחנן מודה שהמכירה הזאת חלה. אבל הנפקמינה כשאישה מתה. אם האישה מתה, אז מראש הבעל אמור לרשת את הכל. אבל היא מכרה, אז בזה רבי יוחנן אומר שהבעל, כנראה רבי יוחנן אומר, שהבעל יכול להוציא מיד הלקוחות, ולא צריכים את תקנת אושה. לפי ריש לקיש יש תקנת אושה שבעצם אומר אותו דבר. יש מתקנה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. Okay, זה מה ש... זה המקרים שלמדנו. עכשיו, אנחנו הסברנו, ואני רוצה רק לחזור על עצם ההסבר, מה זה קניין פירות, קניין הגוף? זה לא כמו קניין יד ימין, קניין יד עצמו. זה לא כמו קניין... לצורך זה וקניין לצורך אחר. זה שני מושגים של קניין, זה לא חצי חפץ ועוד חצי חפץ, לא פונקציונלית ולא כמותית. קניין הגוף זה המסגרת של קניין הפירות. קניין הגוף זה הרישום הפורמלי, הדבר הזה רשום על שמך. קניין פירות זה השליטה המעשית. אם אני הולך לשוק ואני קונה משהו, אני לא קונה קניין פירות בקניין הגוף. אני קונה את הדבר. כלומר, אני בעצם קונה קניין הגוף, אבל ממילא יש לי גם את הפירות. קניין הגוף הוא הדבר שאם זה שלך, אז יש לך פירות. כאן בצורה מלאכותית, הלכה מאפשרת אנשים להפריד באחד בני השני. ושאלנו והסברנו, אז מה הנפקמינה, מה התוכן יש לקניין הגוף? הלא זה ריק. זה רק מסגרת. אין לך שום שליטה, שום יכולת. והתשובה הייתה ברוב המקרים, בעצם בכל המקרים שמענו עד עכשיו, שקניין הגוף הוא לצורך העתיד. במקרה של אב שמכר לבנו, הוא נותן לו גם קניין הגוף, כדי שמתי שקניין הפירות של אבא יסתיים, מתי? כשהוא ימות, אז ממילא זה יהיה שייך לבן, בלי שהבן צריך לעשות קניין חדש. אז קניין הגוף הוא הדבר שאם אין הפרדה מלאכותית, הוא ייצור גם קניין פירות. הבן קונה קניין הגוף מחיים, וזה לא נותן לו כלום. למה יעשה? אבל כשאבא ימות, ואז קניין הפירות של אבא יסתיים, אז זה לא יעבור לירושת כלל הבנים או כלל היורשים, אלא אותו בן יקבל גם את קניין הפירות. כלומר, מה הוא יקבל? הוא לא יקנה אז קניין פירות, כי אין קניין לאחר מיתה. אלא הקניין הגוף שלו, אוטומטית יתרחב לכלול את קניין, אז ימלא יקבל את הפירות. אותו דבר המקשר מוכר פירות לזמן, אז הוא לא מכר קניין הגוף, לא מכר פניין, הוא סתם מכר לזמן. הוא מוכר ל-30 יום, הגמרא אומרת שזה מקרה של קניין פירות וקניין הגוף. למה? כי מוכר לזמן, אז במשך ה-30 יום, לך יש את הפירות, או 6 שנים, לך יש את הפירות. ודאי, יש לך את הכל, יש לך את הפירות, אז מה נשאר למוכר? עובדה, הוא מקבל את זה בחזרה בסוף הזמן, אז איך הוא מקבל בחזרה? כנראה שגם עכשיו יש לו את הקניין הגוף, כדי שיהיה לו בסוף השנים, בסוף הזמן. אישה ובעל, אישה מתחתנת, נכסי מילוג, אז הבעל אוכל פירות, קניין פירות לבעל. אבל הקניין הגוף הוא של האישה, מה זה אומר קניין הגוף של האישה? אם יתגרשו, או שהוא ימות, אז היא מקבלת את הקניין, היא מקבלת את הכל בחזרה. איך היא מקבלת חזרה? כי גם עכשיו יש לה קניין הגוף. מה התוכן של קניין הגוף? הוא העוגן, הוא המסגרת שמאפשר לו לקבל בעתיד את החפץ, את הקניין פירות בחזרה. זה הרגל אחת. מה שראינו לפני שבוע. עכשיו אומר הגמרא, פיתת עמוד ב', רבע האחרון של העמוד. אומר הגמרא, למה תקנת אושה תנאי היא? תקנת אושה הייתה תקנה, שאישה שמוכרת בנכסי מלוג, אז הבעל מוציא, אישה שמרחה בנכסי מלוג, בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. אפילו עם קניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי. ואז אישה שהיא בעלת קניין גוף יכולה למכור, תקנו שהבעל יכול להוציא, כתב רשי בפחת עמוד ב' הרשי האחרון, דיאף אגב דביאל מלאב כקניין הגוף דמי, בעל בנכסי אשתו על מוה רבנן לשיבודי משום איבה, והבי כלוקח ראשון. אז חכמים חיזקו את שיבוד הבעל, את הקניין פירות שיש לבעל, חזל חיזקו, הגבירו אותו, ככה שזה מונע מהאישה למכור את הקניין הגוף שיש לה. עכשיו הגמרא שלנו. למה תקנת אושה תנאי, דתני, חדה, עבדי מלוג יוצאים בשן ועין לאישה ולא לאיש, ותניה אידך לא לאיש ולא לאישה. עבדי מלוג, נכסי מלוג שהם עבדים, אז הגוף שייך לאישה, והבעל אוכל פירות. יש דין של שן ועין, אם האדון של עבד מוציא לו אחד מראשי האיברים שאינם חוזרים, שן או עין, אז עבד יוצא לחירות. כאן יש עבד ששייך לשני אנשים. לא שותפות רגילה, אלא גוף לאישה, פירות לבעל. מיהו האדון שבפקיעתו בעבד, העבד יוצא לחירות? תני חדה לא זה ולא זה. תני חדה לאישה ולא לאיש. כדרכה של הגמרא, הגמרא תציע כמה הסברים למחלוקת. מה אלה בהקה מפלגי? הצעה ראשונה. דמאן דאמר לאישה, לת לי תקן דוגשה. ומאן דאמר לאיש ולא לאישה, אית לי תקנת, סליחה. דמאן דאמר לאישה, לת לי תקן דוגשה. ומאן דאמר לא לאיש ולא לאישה, אית לי תקנת דוגשה. כן, זה נשמע סביר. הגמרא מציע את ההסבר הבא. כמו שראינו, שבגלל תקנת אושה, אין האישה יכולה למכור. אז אם יש לך תקנת אושה, אין האישה יכולה לשחרר. במבט אפילו כליל, במבט ראשון. זה דומה מבחינת התוצאות. האישה יכולה למכור נכסי מלוג. יש לה יכולת קניינית להקנות, אז היא יכולה גם לשחרר. כלומר, כאן היא לא משחררת מדין לשחרר. היא עשתה פעולת חבלה, זאת עובדה, והתורה משחררת. אבל למה לא? היא בעלת קניין הגוף. מי שסובר שעשו תקנת אושה, אז כמו שתקנת אושה מונעת מהאישה למכור בחיי בעלה, אז מציע הגמרא, זאת הסיבה שאישה גם כן פגיעתה בעבד לא תשחרר. כי עלמו הרבנן לשיבוד הדבר, אפילו עם קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, כאן קניין פירות של הבעל הוא חזק ולא נותנים לאישה לבטל או לפגוע בזה. אנחנו נסביר את זה עוד מעט בצורה קצת יותר טובה. רשי מסביר, סברו באל מטרוויו, הניתנה הספירו לו קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ואנחנו נותן מדמד ימה לא לאיש ולא לאישה, דיד לתקנת אושה, הלכך משום איש לא נפקי, זה לא כלילו לגופי וממש. האיש יש לו רק קניין פירות. אפילו עם קניין פירות כקניין הגוף, כותב רשי, לא יכול, לא מספיק שהוא יהיה בשן ועין, כי זה לא קניין הגוף ממש, הוא רק כקניין הגוף. לאישה גם כן יש קניין הגוף, זה ברור. משום אישה נעמי לא נפקי, דעולים שיבודי למהווי כקניין הגוף. זה אותו לשון שיש בעמוד הקודם, תקנת אושה, מעצים את שיבוד הבעל, ככה שהיא, שזה מה שיש לבעל הוא כקניין הגוף, כאן רשי אומר את זה במפורש, עלמו הרבנן לשיבודי דבעל, הקניין פירות שיש לו שאיננו כקניין הגוף, הוא כקניין הגוף בכל זאת מיד הרבנן, ולכן היא לא יכולה לשחרר. אומר הגמרא לא, יש דרכים אחרות, הגמרא בורחת מן העניין הזה להפוך את תקנתו של מחוק התנאים, אז היא תציע אפשרויות אחרות. זה חשוב לנו להבין את זה, להבין גם את האפשרויות האחרות. לא, דכול ים איתלו תקנת אושה. אלא כאן קודם תקנה וכאן לאחר תקנה. טוב, אז זה אותו דבר, זה רק מציר את הגמרא, מי צריך להגיד שמישהו חולק על עצם התקנה. שתי הברייתות, אחד הוא לפני תקנה, ואחד הוא אחרי תקנה, זה אותו, כן, זה אותו הסבר. ובית אימה, זה יותר חשוב. ובית אימה, אידי ואידי לאחר תקנה. ואיתלו תקנת אושה. אז אם זה ככה, אז אמרנו שתקנת אושה מונעת מהאישה למכור בכפר, אז אמרנו לפני כן שזה גם מונעת מהאישה לשחרר בשן ועין. אלא מה נהיה מהאישה ולא לאיש? אז איך היא עושה את זה, אם יש תקנת אושה? מה הייתה אימה? כדר רבה. דיום הרבה הקדש, חמץ ושחרו, מפקיעין מידי שיבוד. יש כלל שאנחנו לא נעסוק בו יותר מדי היום, כי זה סוגיה עצמית בפני עצמה. אבל אם אדם, יש לו קרקע, מישהו עבד, הוא מוכר את הקרקע, בעלי חוב שלו, גובים את הקרקע, מיד הלוקח. אם הוא מקדיש, או זה עבד משועבד, והוא משחרר, ומקרה שלישי, חמץ, זה נהיה אסור בהנאה, אז מפקיעים מידי שיבוד. הבעל חוב לא יכול לגבות מההקדש, ולא יכול לגבות מהעבד המשוחרר את עצמו, זה נקרא מפקיעים מידי שיבוד. יש מחלוקת פחות משולשת, רי ובין אותם והרמב״ם, יכול להיות שיש יותר משלוש שיטות, אבל אני זוכר שלוש, באיזה תנאים, מתי, קניין הגוף, קניין פירות, סליחה, קניין הגוף, קניין דמים, קדושת הגוף או קדושת דמים, לפי הרמב״ם זה זמני, אבל טוב, בגדול זה הגדרה. אז הגמרא אומרת שגם אם האישה לא יכולה למכור, כלומר, אם היא מוכרת, הבעל מוציא מיד הלקוחות, אבל אם היא משחררת, במקרה שלנו היא משחררת לא על ידי שחרור, אלא על ידי פגיעת שן ועין, אז אין הבעל מוציא מידי השחרור. למה? כי חמץ, הקדש חמץ ושחרור מפקיע מידי שיבוד. שואל הגמרא, למה דרבה תנאי? כנראה זו ספרה באמת מצוינת. אתה צודק, אז למה יש מישהו שאומר לא לאיש ולא לאישה? כי שחרור מפקיע מידי שיבוד. אז אולי זאת המחלוקת תנאים, וגם זה לא נעים, כי רבה אמר את זה, אז למה שמחלוקת תנאים? לא, דקול יאמר איתלו דרבה. והכה עלמו הרבן הנשיבוד הידבר. תירוץ אחד אומר ש, לפי רב האישה באמת יכולה לשחרר, והבעל לא יכול לבטל את השחרור, אבל תקנת אושה הוא סופר תקנה. זה למרות שמספרה אתה צודק, אבל כאן רבנן ממש לא רצו, אז עלמו הרבן הנשיבוד הידבר, רש"י כתב לפני כן, לפני איבה, הבעל צריך להיות פסיכולוגית, הוא צריך להיות מובטח מפני קומבינות כאלו, אז לכן, עלמו הרבן הנשיבוד הדבל, מה זה אומר? אפילו מעבר לרגיל, וגם השחרור לא חל. ובית אימא, דקול ימה, לטלו לנתנאי תקנתו שם, ואחר בקניין פרק לקניין הגוף דמי. זאת דרך אחרת להגיד שתקנתו שזה לא, זה לא מחלוקת תנאים, אבל הוא בעצם תוצאה יותר קיצונית. שתי הדעות חושבות שתקנתו שלא קיימת, שזה לא באמת עוזר לגמרא, כדי לבסס את הקדושה, אז בוודאי שיש מחלוקת. אבל ברמת התנאים, אין עדיין תקנת אושה, אז בפשוט, מי שאומר קניין פירות כקניין הגוף תמי, אז לא צריכים תקנת אושה. מדיאורייתא, קניין פירות קניין הגוף תמי, ובעד הקניין הגוף לא יכול למכור, אז גם לא יכול לשחרר. זאת המסגרת הראשונה שלנו. מה הגמרא אומרת? דין שן ועין תלוי בקניין פירות כקניין הגוף דמי. אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, אז לא לאיש ולא לאישה. אם קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אז לאישה ולא לאיש. אלא שתקנת אושה יוצר מצב כמו קניין פירות כקניין הגוף דמי. בית אומרת הגמרא סברה ש... לא. אפילו אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, אז מסברה שחרו, הקדש חמץ ושחרו מפקין מידי שיבוד. האישה יכולה, היא יוצאת לאישה, כי שחרו שונה ממחירה. אלא אם כן נגיד, סברה מיוחדת שעלמו הרבנן עוד יותר לשיבוד הדבר כדי לבטל את זה. אוקיי? זאת הסוגיה הראשונה. שאלה שנשאלה לפני כן, ואני התעלמתי, אז אני מצטער. מיקי שואל על עצם ההגדרה שלי בהתחלת השיעור. אני לא מבין, ישנה עובדה שיש חלות קניין על דבר לבעלים, על קניין הגוף, לבעל הקניין פירות. אין חלות בלות בקניין לחפת עצמו, אלא הוא בעל זכויות שימוש. ישנה זיקה מטאפיזית בין בעל קניין הגוף והחפץ. מדוע לעשות רדוקציה לקניין הגוף ולומר שהוא קניין פירות לעתיד? אז אני רק מסביר, כי בעצם אני חושב שעסקנו בזה הרבה, ואני לא רוצה לחזור על כל השעה הקודמת, אבל זה לא זכויות שימוש, זה קניין. המקרה של קניין פירות הוא קודם כל פירות. יש גם פירות שהם שימושים. אבל קודם כל זה פירות, יש לי שדה. השדה הוא ריק. עוד לא זרענו. הגוף שייך לי. גם הפירות שייכים. מה זה הפירות שייכים לי? אם יהיו פירות, הם שייכים לי. כשיהיו פירות, הם שייכים לי. אני רוצה למכור לך את הפירות. אני לא יכול, זה דבר שלא בא לעולם. מה אני עושה? אני מאחל לך גוף לפירות. וזה אפשרי. זה פותר את הבעיה של דבר שלא בא לעולם. עכשיו, אם אני מוכר לך את כל השימושים ואת כל הפירות, אז יש לך קניין הגוף לשימוש. מבחינה קצת מחשבתית, קצת פילוסופית, קצת מטאפיזית, כפי שאתה התפתית, מי הוא הביידן? אני מנסה עכשיו לעזור לרבי יוחנן. אבל הוא אומר דבר שהוא נראה מאוד מאוד סביר, למרות שפוסקים גם ריש לקיש. מעשית, זה עניין, לא לעניין נפקמינות הלכתיות דקות, זה עניין ברחוב. מי הוא הביילים? מי שיכול לעשות מה שהוא רוצה שם. זה בעל הקניין הפירות. בעל קניין הגוף, אין לו כלום. לא יכול לגור שם, לא יכול לבנות עצמו בית שם, לא יכול לאכול את הפירות, לא יכול להשתמש בקרקע. מה זה בלות? אתה להפך, אתה פילוסוף. אתה אומר, הוא ביילים. אדם פרקטי, אדם ברחוב, אומר, קניין פירות, זה קניין הגוף, זה הכל. עכשיו, הלכה לא אומרת מה שאני אמרתי. גם רבי יוחנן יודע שקניין פירות, קניין הגוף תמיה, וקניין כאילו, כגוף הוא גם כקניין הגוף. אז אני מסביר למה. איך לרבי יוחנן ניתן עדיין להגיד שקניין הגוף זה משהו? ומה בעצם המציאות? המציאות של קניין הגוף הוא אך ורק, אני אומר, זה הבעלות הפורמלית, אבל מה זה בעלות פורמלית בלי תוכן? צריך תוכן. לו יצור, זה חקירה באחרונים, אבל לו יצור, אדם היה מוכר קניין פירות לעולם, אז יכול להיות שקניין הגוף היה מתבטל. כי אין בזה שום תוכן. אני מסביר מה התוכן שבמקרים של הגמרא בכל זאת, המקרים שלמדנו, שאומר על תוכן מעשי אמיתי, לבעל הקניין הגוף, זה המצב של היום הוא הביילים כדי שהוא יהיה 100% ביילים מחר. זה המציאות שלמדנו לפני שבוע. עכשיו זה, נראה, נשתמש בזה היום ונראה איך שזה פועל, אולי הדברים יהיו ברורים, ברורים יותר. עכשיו, שימו לב שאין דעה שהבעל הוא בשן ועין. זה או לא זה ולא זה, או רק האישה. עכשיו, לכל המקרה הזה, מתוך שני המקרי על, של קניין פירות, קניין הגוף, תמי שראינו, אז זה דומה לראשון. היו לנו שני מקרים, שני מחלוקות, שני נפקמינות ידועות, מפורסמות, של ריש לקיש ויוחנן. היה, אם בעל קניין הפירות יכול לקרוא פרשת ביקורים, האם, מה זה אומר? זו שאלה פורמלית. אם קניין פירות, אתה ביילם. או אתה לא נקרא ביילם. אתה צריך להגיד אדמה שנתת לי. היה נפקא מינה אחר, האם אני מונע, האם קניין הפירות מונע מקניין, מבעל הקניין הגוף, למכור. עכשיו, לולי הגמרא, לולי מה שקראנו, הייתי אומר ככה. כתוב בתורה, שאם ביילם פוגעים בעבד, הוא יוצא לחירות. אז מה השאלה? מי הוא הביילים? זה כמו מקרה, אם אני יכול להגיד האדמה שנתת לי. אז מי שאומר קניין פירות, קניין הגוף תמי, ובעל קניין הפירות יכול להגיד מה שנתת לי, אז הייתי אומר, הוא נקרא ביילים לעניין שאין בעין, כי הוא העבד אשר נתת לי, אני פגעתי בו. כתוב בתורה שיוצא לחירות. מתברר שאין דעה כזאת. אף אחד לא חושב, למרות שקניין פירות קניין הגוף תמי, או למרות שיש תקנת אושה, אחד משתי אפשרות אלו, אבל הבעל לא יכול. הבעל, כלומר, הוא לא יוצא לחירות על ידי פקיעת הבעל. כל השאלה היא בעצם השאלה השנייה, האם קניין הפירות של הבעל מוריד מן האישה את השם שפחות פוגע בשם של האישה? האם האישה, אם בעל הקניין הגוף, הוא פחות בעל בגלל שבעל קניין פירות כן נקרא בעל? למה זה? למה אין דעה שהבעל יוצא לבעל? השאלה הזאת מתחזקת, כיוון שהגמרא במפורש משווה את המקרה הזה למקרה השני שמופיע פה בצד ימין א', וזה הדין של יום או יומיים. עוד פעם, יש דין בעבד, שאם הבעל עשה משהו, אז יש תוצאה. אם הבעל פגע בו בשן ועין, הוא יוצא לחירות. אם הבעל הרג אותו, אם האדון הרג אותו, אז יש דין של יום או יומיים. אם הוא מת מיד, אז אתה חייב, ודין רצח. ואם הוא הלך משנתו, אם הוא היה, סליחה, אם היה יום או יומיים, ורק אחר כך מת, אז לא. זה דין מיוחד שחל על אדון שפגע בעבד. מישהו אחר שפגע בעבד, אז זה כמו פגעת בן חורין, אין הבדל. אדון שהרג את העבד, יש דין שנקרא יום יומיים. מי הוא האדון? כאן הברייתא, שהגמרא מביא, המוכר עבדו לאחר, הוא פסק עמו מנת שישמשנו 30 יום, אכן לא מקרה של אישה ובעל, אבל מקרה אחר של קניין פרד וקניין הגוף. מוכר עבדו לאחר, הוא פסק עמו מנת שישמשנו 30 יום. אז מחרתי את העבד, אבל רציתי, מחרתי אותו היום, אבל רציתי שימשיך לבוד אצלי קצת לסיים את ה... לא יודע מה הוא עושה שם. אז הוא משאיר קניין פירות לזמן. זה כמו האבא שמחר לבנו. קניין פירות היום, קניין הגוף היום, ופירות לאחר זמן, כלומר לאחר מיטה. כאן זה קניין הגוף היום, וקניין פירות לאחר זמן, איזה זמן? 30 יום. בינתיים, בתוך ה-30 יום, קניין פירות למוכר, קניין הגוף ללוקח. מי הוא, ואחד מהם הרג אותו. אז מי הוא ביום יומיים? כאן יש ארבע דעות. המוכר ולא הלוקח, הלוקח ולא המוכר, המוכר וגם הלוקח, לא המוכר ולא הלוקח. הגמרא מסבירה, חלק הראשון, זה החלק העקרוני יותר, שאם קניין פירות כקניין הגוף דמי, אז בעל קניין פירות, המוכר ביום יומיים, ולא השני. ואם קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אז הלוקח הוא ביום יומיים, ולא הראשון. הגמרא במפורש משווה קצת את שני הדינים האלו. אז למה אין, אם כן, היה צריך להיות גם בשן ועין, אותו דבר. אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, אז לבעל, ולא לאישה. ואם קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אז לאישה, ולא לבעל. לא, אין דעה כזאת. הדעה אחר כך היא דעת רבי מאיר, שאומר ראשון ישנו בדין יום או יומיים, בפני שהוא את האחתיו. אז רבי מאיר היה צריך, גם אצלנו, היה צריך להגיד לאיש ולא לאישה. השאלה הזאת נשאלת על ידי תוספות, צד ימוד א' תבואים במתחיל רבי מאיר אומר, ראשון ישנו בדין יום או יומיים. וכרגע נקרא את התשובה הראשונה. ואף אגב דגבי שן ועין אין יוצא לא לאיש ולא לאישה, משום דאין לו כוח לשחרר קניין הגוף של אישה. אבל בדין יום היומיים שהוא תחת ויש לו כוח לרד אותו, לעשות מלאכתו, סברו שיהיה בדין יום היומיים. מאחד הקניין פירות כקניין הגוף דמי. מה הוא אומר? כללית, אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, אז בעל הקניין פירות נקרא האדון. אז כל פסוק בתורה שכתוב שאם האדון עושה ככה, יש דין ככה, אז זה בעל קניין הפירות. לכן, אם זה קרקע, אז הוא קורא, הוא מביא, מביא וקורא בביקורים. ולכן, הוא ביום היומיים, כי אדון, הרג עבד, דין יום יומיים. אבל דין שחרור, ששן ועין, שונה. למה? כי אם הבעל, על ידי פגיעתו, בעבד, בשן ועין, העבד יוצא לחירות, כי בעל קניין פירות, כי קניין הגוף פגע בו, אבל כשיצא לחירות, אז האישה תפסיד גם את הקניין הגוף שיש לה. וזה לא נכון שאין לה קניין הגוף. קניין הגוף כקניין הגוף דמי. קניין פירות גם כקניין הגוף דמי. אז אפילו אם קניין פירות פוגעת, ממעטת במרכזיות של קניין הגוף, ולכן הוא לא יוצא על ידי האישה, אבל בכל זאת יש לה משהו. ואין כוח ביד בעל קניין פירות לפגוע, להפקיע, לגרום לתוצאה שהיא הפקעת הקניין הגוף של הבעל, של האישה, סליחה. ככה כותב התוספות. כלומר, בעיקרון הוא נקרא בעל. אבל יש עוד בעל. ואם יש שני בעלים, אז אין האחד יכול לפגוע בקניין של השני. בואו נגיד לשם השוואה, וזו השוואה גרועה. אם היו שותפים רגילים, חצי עבד לך, חצי עבד לי, אז אם אתה פוגע בעינו, מה יהיה הדין? שלך יצא לחופשי, לא שלי. אז כאן אני בעל הקניין הגוף, זה לא חצי עבד, זה הכל בגוף. ואתה בעל קניין פירות, גם כן, הכל לעניין השימושים. אז שם אדון יש לך, אבל החירות של העבד, אומר את הסוד, אתה לא יכול, איך זה שאתה תשחרר את החלק שלי? ואי אפשר לשחרר רק את החלק שלך, כלומר ברגע שהעבד משוחרר, אז לאישה לא תהיה קניין הגוף. לכאורה, איך אנחנו אומרים להבין את זה? אני מחזק את השאלה, הלו בסך הכל הפוך זה כן עובד. אם קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אז מה הדין? אז לאישה ולא לאיש. אם האישה בעל קניין הגוף, היחידה שהיא בעלת קניין הגוף, אם היא מוציאה לו שן ועין, אז עבד יוצא לחירות, ואז מה קורה לקניין פירות של הבעל? פייפן, זה מתעלם, זה מתעדה. אז רק אמרת שאחד מהם לא יכול לפגוע בשני, הבעל לא יכול לפגוע בקניין הגוף של האישה, אז למה האישה יכולה לפגוע בקניין הפירות של הבעל? אז התשובה לכאורה ברורה. קניין פירות וקניין הגוף, כפי שהסברנו, זה לא שני חלקים. אמרתי, זה דומה, עכשיו אמרתי, והזהרתי שזה השוואה גרועה. שני שותפים, אחד לא יכול לשחרר את החלק של השני. אבל כאן זה לא שני שותפים. קניין הגוף זה הבסיס, זה הכלי המחזיק, זה המסגרת. יכול להיות שהוא ריק מתוכן, פחות או יותר. אבל הוא היסוד. המעשית זה קניין הפירות. אז אם אפילו אם נגיד שקניין פירות כקניין הגוף תמי, זה נותן לבעל שם של אדון, אבל זה עדיין עובדה שהיסוד הזה של הקניין הוא ביד האישה. אז הוא לא יכול להפקיע לה את זה. אבל הפוך, זה קל מאוד. ברגע שיסוד הקניין יוצא לחירות, אז העבד יש לו שם של בן חורין. קניין פירות היא תוצאה של קניין. אני רוצה לחזור למקרה שהבאתי לפני כן. אם אני יוצא לשוק ואני קונה משהו בשוק, אז זה לא רק קיצור דרך. אני לא קונה, אני רוצה את קניין הגוף, ואני רוצה את קניין הפירות. לא צריכים להגיד את זה, וזה גם לא מה שקורה. אתה קונה רק קניין הגוף, אתה קונה. אתה עושה מייס הקניין, אז אתה קונה. מי שזה שייך לו, אז כמובן יש עוד כל השירותים. אני אגיד את זה בצורה קצת יותר ברורה אולי. קניין פירות, זה כולל גם פירות. אני יצאתי, קניתי שדה. לא היו שם פירות. אתה יכול להגיד, בסדר, קנית קניין פירות. לא התכוונתי. בעוד שנה, שנתיים, פתאום משהו יגדל שם. למה זה שייך לי? הפרי שגדל על העץ, שגדל במקרה בשדה שלי, למה פרי שייך לי? כי אם השדה שייך לי, אז פירותיה אוטומטית שייכים לי. אז כאן הגמרא אומרת את ההפך. אם העבד בסיסית, אם הגוף העבד משוחרר, אז נכון שהבעל נפגע. עכשיו יהיה לו קניין פירות. אבל לא שהאישה שחררה את קניין הפירות. העבד משוחרר, הוא בן חורין. אם הוא בן חורין, אז הבעל לא יכול... לא יכול להשתמש בו, כי הקניין פירות הוא לא מעוגן בכלום. לפני כן אמרתי, משמע שבמילה עוגן, זה בגלל זה. ברגע שאין קניין הגוף, כשאישה משחררת, אז הקניין הגוף לא קיימת כבר. אם אין קניין הגוף, אז לא שייך קניין פירות. אז אם האישה אולי יכולה למכור, בלי תקנת אושה ובלי קניין הפירות כקניין הגוף תמי, האישה יכולה למכור קניין הגוף. כי יש אפשרות בצורה מלאכותית להפריד קניין הגוף לאחד וקניין פירות לשני. אבל קניין הגוף לאף אחד, כלומר, לא שעבד שייך לעצמו, עבד שייך לעצמו נהיה בן חורין. אז קניין הגוף לאף אחד אין מקום לקניין הפירות להישאר. הריד שהיה במראה מקומות, לדעתי זה מה שהוא רוצה להגיד, אבל אני צריך להודות שהוא השתמש במילה שאולי משמע אחרת. כתב הריד, כיוון דמציה לזבוני גוף הדבד, כיוון שאישה יכולה למכור, אם קניין פירות לא כקניין הגוף תמי, אז האישה יכולה למכור, משום היתאימה דחייל זבוני על גוף הדבד, חייל נמי שחרו, הגופה. אישה יכולה למכור, אז היא יכולה גם לשחרר. והפירות של הבעל, מה איתה? היא לא יכולה לשחרר את מה שאין לה, והפירות לא שייכות לה. ממילא הופקו. היא לא משחררת. זה ממילא. זה כמו שהסברתי. אבל עכשיו היה מילים שלו. דכיוון דחייל עלי שחרורה, והבי בר חורין, כיוון שאבל הוא בר חורין, איצר לי לבעל השתבודי בי. כיוון שהוא בן חורין, אז נאסר על הבעל לשבד אותו. אני לא הייתי משמש במילה נאסר. זה לא שיש כאן איסור ביורדיה. פשוט לא יכול להתקיים קניין פירות בדבר שאין בו קניין הגוף. קניין הגוף הוא העוגן המסגרת שמחזיקה את הקניין פירות גם בשביל מישהו אחר. אבל אם אין קניין הגוף, כי הוא בר חורין, זה בן אדם שאין על גופו שום קניין, אז לא יכול להיות שיש קניין פירות. אז הריד כתב, איצלי לבעל השתבוד עלי, אני חושב שהוא מתכוון למה שאני אמרתי. כיוון שהוא בן חורין, אז אתה לא יכול לעשות כלום. ולא דמי לזבוני, זה כאן הגוף וזה אוכל פירות. אם אחד יש לו גוף ואחד אוכל פירות, כל ימי חייו, הנה איזה נקודה מיקי, אם אחד יש לו גוף, השני יש לו פירות לזמן מסוים, אז יש משמעות לקניין הגוף, אז הפירות נשארים. אבל אם אין שום משמעות לקניין הגוף, כי אין קניין הגוף, כי זה שחרור, אז קניין פירות נעלם אוטומטית. אוקיי? אז יוצא, הגמרא משווה, אבל אין השווה, הדינים שונים. תוספות הסביר, טוב, ביסוד הדין הם כן שונים. אם קניין פירות לאו כקניין הגוף תמי, האישה יכולה לשחרר. אם קניין פירות כקניין הגוף, אז הבעל יש לו יכולת שחרור, אבל רק על שלו, ולמעשה לכן הוא לא יכול לשחרר בכלל. כי הקניין הגוף נשאר ביד האישה, אז העבד נשאר עבד, אז הוא לא משוחרר. כיוון שהוא לא משוחרר, אז המידע יהיו גם פירות. מי שמחזיק בקניין הגוף יהיה לו פירות. והפירות יהיו למי שיחזור, באמת יחזור לבעל, כי נכסי מלוג, הבעל אוכל פירות, אז העבד הזה יעבוד בשביל הבעל. אוקיי? אז זה הדין הראשון. יש שאלות? אני מזהיר אתכם שזה סוגיה עם הגדרות עדינות ביותר, וצריכים להבין אותם טוב כדי להבין אותם. כן? היסוד שחוזרים עליו זה אסור לחשוב הקניין פירות קניין הגוף כשני חלקים. זה חלק שמכיל את החלק השני ובצורה לא שוויונית. הקניין הגוף הוא הבסיס לקניין פירות ולא הפוך. אז מי שמשחרר קניין הגוף, קניין הפירות סליחה, אז קניין הגוף, גם אם קניין פירות כקניין הגוף, אבל קניין הגוף עדיין נשאר איתן. וכל זמן שקניין הגוף נשאר על העבד, אז עבד הוא עבד, עבד הוא עבד, אז הוא גם יצטרך לעבוד. הפוך, אם אין לעבד קניין הגוף, אז קניין פירות אין להם מה לסמוך, והם נעלמים לבד. טוב, אנחנו ממשיכים. נקודה שהגמרא אמרה, שצריך עיון רב. גם אם, אז אם קניין פירות כקניין הגוף תמי, או, מה שכתוב בגמרא, אני רוצה לדייק. אם יש תקנת אושה, שרשי כתב שהכוונה היא ש... אותה הוא קניין פירות, למרות שקניין פירות לא קניין הגוף תמי, עכשיו כן. מדרבנן, אלמוה לשיבודי למאה וכקניין הגוף. אז אם הקניין הגוף, הפגם פירות של הבעל הוא כמו קניין הגוף בגלל תקנת אושה, בכל זאת, כיוון שחמץ, הקטש חמץ ושיחו מפקין מידי שיבוד, אז האישה משחררת. עכשיו זה אנחנו צריכים להסביר. כי איך שהסברנו לפני שבוע, זה לא כל כך מסתדר. לפני שבוע אמרנו שאם קניין פירות כקניין הגוף תמי, או אם יש תקנת אושה, האישה לא יכולה למכור. יש לה משהו? יש לה קניין הגוף? היא רק רוצה למכור מה שיש לה. איך זה שאדם יש לה, יש לו משהו, ומה שיש לו גם לא יכול למכור? אז אמרנו כי צריכים שליטה כדי למכור. זה שלך, אבל כדי למכור למישהו אחר, צריכים רמה גבוהה של בעלות. הבעלות נפגע, כי אתה רק בעלים בלי שום שליטה. אז זה, לא, זה כמו לא ברשותך. אתה לא יכול למכור. אם האישה לא יכולה למכור, אז היא לא יכולה לשחרר. אם היא לא יכולה לשחרר, אז איך שחרור מפקים מדי שיבוד? יש כאן מעגל סגור. אם היא משוחררת, אם העבד משוחרר, סליחה, השיבוד הבעל מופקע. אבל אתה אמרת ששיבוד הבעל, שהוא אלים, שהוא מחוזק, מונע מהאישה למכור, ממילא גם לא לשחרר, אז אם לא שחררה, אז שחרור לא מפקיע בידי שיבוד. אם אז, אבל אם לא, אז לא. אז איך הגמרא אומרת מה שהיא אומרת? לכאורה, מהגמרא מוכחת, שהגזמנו בשבוע שעבר. זה לא שהאישה לא יכולה למכור. אם זה שלך, לאישה יש קניין הגוף, היא יכולה למכור קניין הגוף. מה שיש לה, היא יכולה למכור. אלא שמה? היא לא יכולה להפקיע את שיבוד הבעל. מה זה שיבוד הבעל? אז אני רוצה להסביר את זה, ומן ההתחלה. קודם כל אני מזכיר את מה שאמרתי בתחילת השיעור. הגמרא לא אמרה בדף הקודם, שלפי רבי יוחנן, האישה לא, הבן באותו מקרה, או האישה, לא יכולה למכור. רבי יוחנן אמר, הבן כן יכול למכור, בתנאי שאביו מת קודם, לפניו. אם הבן מת לפני אביו, אז מכירתו בטלה. אז זה כבר מראה שלא דייקנו. זה לא שאם יש קניין פירות, קניין הגוף תמי, בעל הקניין הגוף לא יכול למכור. הוא לא יכול למכור אם הוא מת קודם. מה ההבדל בין מת קודם או האבא מת קודם? אז כאן אני חוזר למה שאמרנו. קניין הגוף, מה התוכן שלו? אני יכול להגדיר אותו, זה הרישום הפורמלי, אבל מה התוכן שלו? אז אמרתי, התוכן שלו זה קבלת החפץ בעתיד. אם אין למישהו אחר בצורה, זה כמו גומי. אם מישהו אחר לא מחזיק בקניין פירות, קניין הגוף נותן שליטה. בלי קשר לשליטה אין משמעות לקניין הגוף. אבל אז כאן הקניין הגוף הוא יוצר שליטה, אבל מישהו אחר מחזיק בשליטה. ברגע שהאבא מת, אז הבן מקבל גם את הקניין הגוף אוטומטי, גם הקניין הפירות אוטומטי, כי קניין הגוף יוצר את הכל. אז אם הבן מת לפני האבא, מתברר, יגלה אם אתה מפריע, שקניין הגוף שלו לא עשה כלום. כל מה שהאבא נתן לבן קניין הגוף זה כדי שהוא יקבל קניין פירות לעתיד. ואם הבן מת בחיי אביו, אז הפוך. עכשיו האבא מחזיק בקניין פירות, הבן מת, אז הקניין פירות יוצרות קניין הגוף לאבא. אין שום משמעות לקניין הגוף שנעקם ממנו כל תוכן. זה מה שהגמרא אמרה גם לרבי יוחנן בדף פתת עמוד ב'. אז אני חושב שההגדרה הנכונה היא ככה. אדם יכול למכור את מה שיש לו. אלא שמה? כפי שראינו בתוספות לפני כמה דקות, אתה לא יכול, זה קשה קצת, יש בעיה להפקיע את הצד השני. למה? זה מה שנקרא בגמרא בלשון שיבוד. מילה שיבוד הופיע פעם ולא הגדרנו אותו. על מור הבנן לשיבוד הדבר, איזה שיבוד לבעל? הבעל יש לו קניין פירות, והאישה יש קניין הגוף. איפה המילה שיעבוד? על מו הרבן לשיבוד הדבר. אם לאחד יש קניין הגוף, ולאחד יש קניין פירות, זה השיעבוד. הבעל קניין הגוף הוא הבעל. אבל על ידי זה שהיא נתנה את קניין הפירות, או חסר נתנו את קניין הפירות לבעל, אז הקניין הגוף משועבד לפירות. הבעל יכול לגבות מהקרקע את הפירות, כמו המילה של שיבוד מופיע במקור בדיני הלוואה. קרקע שלך, אני יכול לקחת אותו. אז כאן הקרקע הוא של מי? של האישה, קניין הגוף. הבעל יכול לקחת את הפירות. עכשיו, יש מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש אומר, מה שאמרתי עכשיו, זהו. הקרקע למי הוא שייך? לאישה. הבעל, למרות שהקרקע שייך לאישה, הבעל יכולה לבוא ולגבות, לקחת פירות, לקחת שירותים, לקחת תשמישים. הקרקע, בחזקת האישה, משועבדת לצורכי הבעל. רבי יוחנן אומר, זה נכון. אבל, קניין פירות כקניין הגוף. השיעבוד הזה, הוא עצמו, כיוון שמעשית זה כל מה שמעניין בעילים, אז זה נותן לך שם בעילים. אתה יכול להביא ולקרוא בביקורים. עכשיו אומר הגמרא, יהיה נפקמין לגבי מכירת האישה. האם האישה יכולה למכור, ועל ידי זה להפקיע את זכות הבעל? כי האישה תמות, והבעל אז יקבל את הקרקע. לא, הקונה הזה יקבל את הקרקע, ואז גם ייקח את הפירות מהבעל. אז האישה יכולה להפקיע. אז ריש לקיש אומר, כן. למה כן? כי הסברה שקראתי מהתוספות דריד, ואמרתי לפני התוספות דריד. מה שיש לבעל זה רק שיעבוד. אז אם אין קניין, אם הקניין הלך, כמו שאמרנו בשחרור, אם העבד הוא בן חורין, אז כבר אין פירות לבעל. אז אם האישה מכרה את הקרקע למישהו אחר, וההסכם שלה עם הבעל נגמר כי היא מתה, אז הקניין פירות של הבעל מתעדים לבד. למה? כי כל מה שיש לו זה שיעבוד, אבל היא הבעלים, אז הבעלות שלה יכולה, על ידי המחירה יכולה להפקיע. הבעל חשב, רצה שהפירות יהיו משובדים לו גם אחרי מיטתה, כי הוא יקבל את הכל. אז המעשה שלה יפקיע את השיבוד שלו. רבי יוחנן אומר, קניין פירות כקניין הגוף תמיד. כמו שאנחנו אומרים שבעל קניין פירות יש לו שם ביילים, אז השם ביילים גם מונע את הסברה הזאת. אז הפעולה שלך, נכון שזה התחיל רק בשיעבוד, אבל שיבוד על הכל, זה לא שיבוד למשהו, אני יכול לגבות אם יקרה משהו. הכל משועבד לי, כל הפירות, כל השימושים, לא נשאר שום דבר שלא משועבד לי. זה נקרא, זה נותן שם ביילים. זה נותן שם ביילים, אז זה גם יוצר איזון, אז גם פעולה בעלותית, פעולה סמכותית של האישה, לא יכולה להפקיע את שם הבעל, שזה קניין הפירות, של הבעל. אם לבעל אין שם בעל, בעל האישה אין לו שם ביילים על הקרקע, רק שם של שיעבוד, אז הבעלות של האישה תפקיע את השיבוד של הבעל. אבל אם הבעל, בגלל השיבוד, נקרא בעל, נקרא ביילים על הקרקע, אז בעלות לא מפקיע בעלות. זה הדין של פיתת, זה הדין הכללי. עכשיו, אותו דבר לגבי שחרור. זה לא שהאישה לא יכולה למכור. יכולה למכור את מה שיש לה. השאלה היא, האם זה יפקיע את מה שיש לבעל? אז אם קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אז כן. לכן, העבד יוצא בשן ועין לאישה. אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, או תקנת אושה, שזה הפירה שאותו דבר, אז הייתי אומר שלא. כי פעולת שבסמכות האישה לשנות את שלה, היא תשחרר את שלה, אבל זה לא יפקיע להפקיע את שם ביילים שיש לבעל. לא נכון. הפקש חמץ ושחרור, מפקיעים מדי שיעבוד. מחירה של קרקע לא יפקיע את שיבוד הקרקע. מחירה של קניין הגוף של קרקע לא יפקיע את שיבוד הבעל. הבעל מוציא מדי לקוחות. אבל הפקר זה שונה, הקדש ושחרור זה שונה. בואו ניקח את המקרה של הקדש. אם אני מקדיש, מקדיש זה די דומה למחירה. נתתי לקדוש ברוך הוא, במקום נתתי למישהו. אבל יש דין אחר. כיוון ששייך עכשיו לקדוש ברוך הוא, אז אי אפשר שיבוד מתבטל אוטומטית. אז השיבוד הזה יש שם של ביילים, אבל זה הדין. אנחנו לא נכנסים לדין הזה, אבל זה הדין. שהקדוש ברוך הוא לא מכיר בשיבודים של אנשים. הוא יש לו חסינות. אז הפקר, אז סליחה, שיחו זה אותו דבר. כמו שהריד הסביר, ברגע שהוא נהיה בן חורין, אז הוא לא יכול להשתבד לך. כיוון שאין שיעבוד, ממילא אין גם בלות. זה לא שיש לך בלות. השיעבוד יש לו אופי של בלות. אבל אם שיבוד מתפטל, אז ההגנה שהשיבוד מקבל משם ביילים לא יעזור לו. כי השיבוד לא יכול להתקיים, זה נעקר מיסודו. אין שיבודים על אנשים בני חורים. אם אין שיבודים על אנשים שמוכרים, אז גם אם לשיבוד הזה יש שם של בעלות, כי זה השיבוד של כל השימושים, קניין פרק קניין הגוף תמיד, אבל אין שיבודים על אדם בן חורין. ולכן זה יצליח להפקיע, כמו שהגמרא אומרת, גם אם נגיד שאית קטן התושה, אבל אחר כדי רבה, דיאמר רבה, הקדש חמץ ושיח ומפקיע מדי שיעבוד. אם לפני שבוע חשבתי שבעל קניין הגוף לא יכול להקנות, וממילא לא יכול להקדיש, וממילא לא יכול לשחרר, אז היא מתקן. ובוודאי יש לו את היכולת להקדיש את מה שיש לו, את קניין הגוף. אבל זה לא מעניין אף אחד. אז מה אם יהיה לו קניין הגוף? השאלה היא אם הוא יכול על ידי זה, ובסוף קניין הגוף הזה ייטול ויפקיע את הקניין פירות. זה היא לא יכולה לעשות. לא בגלל שהיא לא יכולה למכור, אלא בגלל שאין ביכולת הקניין שלה להפקיע את קניין פירות כקניין הגוף שיש לצד השני. אז הקדש ושחרור כן יכולים לעשות את זה, כי יש דין שאני לא כרגע מסביר, משהו בלב אומר שזה נכון, אבל צריכים לדוק את המחלקות רישום שיש, שהם מפקיעים כל שיבודים. אין שיבוד על הקדש, ואין הקדש קניין קדושת הגוף, ואין שיעבוד על, על עבד משוחרר, על, 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 על בן חורין. שאלה מיקי, רק אחרי שהבעל ימות קניין הפירות יעבור כמו בבן שכתב לו אביו נחשף שיש לו כך פירות לחכמות אביו, בבעל זה הפוך. כלומר כן, האישה שמוכרת נכסי מלוג בחיי בילה לפי ריש לקיש לפני תקנת אושה, אז שום דבר לא יקרה מיד. כשאישה תמות, אז הדין היה צריך להיות שהלוקח יהפוך להיות בעלים ב-100%, תקנתו שהבעל מוציא מיד לוקח. נכון, אני לא אמרתי זה מיד. אבל התוצאה היא שהאישה מוכרת בנכסי מלוג, ובגלל זה, אם היא לא הייתה מוכרת, אז מה היה קורה במותה? הבעל היה מקבל את כל השדה לעצמו. הלא בעל יורש את אשתו גם. ברגע שהאישה מתה, אז הבעל היה מקבל את השדה. עכשיו שהיא מכרה, אז היא מפקיע את קניין הפירות של הבעל, נכון, לחם אותה. כיוון שקניין פירות קניין הגוף תמי, או אלטרנטיבית, כיוון שיש תקנת אושה, שזה גם כן קניין פירות קניין הגוף תמי, אז אין ביכולת מכירת האישה להפקיע את השיעבוד שיש לבעל באותו רגע, באותו רגע של מותה, לפני כן לא היה במינה. אבל במותה גם כן, הבעלות שיש לאדם החדש, שהוא קיבל אותו מהאישה, לא תוציא את הפירות האלו מיד, 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 מיד בעלה. עכשיו ככה נראה לי להגיד, כמו בעצם זה כתוב בגמרא, אני כמובן מגזים קצת, אבל הגמרא אומרת לנו שדין נראה, קניין פרט קניין הגוף תמי, זה שיעבוד. והפקר, וסליחה, הקדש ושחרור מפקיעים מדי שיעבוד. וגם, הגמרא אמרה את זה, שלשון של תקנת אושה הייתה, על מור רבנו לשיבוד הדבר. אז הגמרא לא התייחסה לקניין הבעל, לשיבוד הבעל. איי, אנחנו קוראים לזה קניין הבעל. אז לכן אני מסביר שקניין הבעל הוא רק קניין פירות. וגם אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, אבל זה רק קניין פירות. אבל זה משעבד את הקניין הגוף של האישה. מה זאת אומרת משעבד? לא נותן לך, גם אם תמכור, תעשה מה שאתה רוצה, אני עדיין יכול לקבל. הפירות משועבדים לי. השאלה אם האישה יכולה להפקיע את השיבוד, זה תלוי בקניין פירות, קניין הגוף. היא לא יכולה להקיע שם בעילים שלו, אם זה רק שיעבוד, שלא נותן שם בעילים, אז זה היחס המיוחד שיש קניין פירות לקניין הגוף, לפי ריש לקיש, שקניין פירות צריכים לשאוב מקניין הגוף. ברגע שקניין הגוף עבר, במקרה של עבד לעצמו, או במקרה של מחירה למישהו אחר, אז הקניין השיעבוד יכול להתבטל אוטומטית. מיקי חוזר בשביל לריש לקיש, היא מכרה את הגוף מחיים או לא. לריש לקיש היא מוכרת את הגוף מחיים, ואין שום תוצאה. כמו שהיא בחיים, זה גוף שלה ופירות של הבעל, היא מוכרת, אז גוף לה לוקח ופירות לבעל. אז הבעל ממשיך לאכול פירות. אבל כשהיא מתה, עכשיו הבעל הוא לא בעלה. איזה קניין פירות יש לבעל? נישואין. כל זמן שהם נישואין. ברגע שהם לא נישואין, במיטה שלה, גומרת את הנפקמין המעניין הרגיל, הוא כשהם מתגרשים או הבעל מת. ואז האישה מקבלת את הפירות. לא. אבל כאן יש נפקמינה, עכשיו גם כשאישה מתה, הנישואין נגמרים, אבל כשאישה מתה, היא לא מקבלת את הפירות לעצמה. למה? כי היא מתה. אבל אם היא מכרה, זה הרעיון שלה, הרעיון מבריק שלה, שאז כשהיא תמות, אז הלוקח, קניין הגוף, יקבל גם את הפירות. אז הוא מפקיע את קניין הפירות של הבעל. למה? כי הוא בעל קניין הגוף. וקניין הפירות של הבעל מסתיים בעצמאי, מסתיים. אז אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, ועשו ללוקח ראשון, אז מחירת האישה איננה משנה את מעמד הבעל, כמו שאם היא לא הייתה מוכרת. במיטתה, הבעל היה ממשיך לאכול פירות, לא רק זה, הוא היה גם מקבל את הגוף. אז ככה גם, אחרי שהיא מכרה לרבי יוחנן, או לתקנת אושה. וריש לקיש, אין בעיה. אני מוכר, היא מוכרת את קניין הגוף, וכשנגמר הזמן של קניין פירות, כי סוף נישואין, אז קניין הגוף יוצר ללוקח קניין פירות לעצמו. ובשחרור, השחרור יוצר קניין פירות לעבד בעצמו. כלומר, הוא יוצר שחרור 100%. בשחרור, אפילו רבי יוחנן זה קורה, כי הפקר, כי הקדש, חמץ, בשחרור, מפקיעים מדי שיעבוד. עכשיו, בריד, שהיה במאה מקומות, כתוב טיפה אחרת. טיפה אחרת. ואני צריך להודות שלפני הסתכלתי בריד, התלבטתי בעצמי בנקודה הזאת, אבל חשבתי זה פשוט שאין לחלק. הריד שם לב שאין שורה בגמרה שכתוב שלפי רב יוחנן, קניין פירות, קניין הגוף דמי, אבל רבה בכל זאת מאפשר לאישה לשחרר. זה לא מופיע. הגמרה, עכשיו יש סיבה למה זה לא מופיע, אבל כנראה שלא אכפת לו מהסיבה. הגמרה אמרה, יש תקנת אושה, אין תקנת אושה. זאת אומרת, אולי יש תקנת אושה, אבל רבה. אז בפועל כתוב שגם אם יש תקנת אושה, אבל רבה אומר, שחרור מפקיע מדי שיעבוד. בשורה שאחרי זה הגמרה אומרת ש... היא באה איתה אימה, וכל ים הלט לו תקנת אושה, ואחר בקניין פרק, קניין הגוף דמי. בכלל בקניין הגוף דמי כמפלגי. אז הריד שם לב, שאם מישהו סובר קניין פרק, קניין הגוף דמי, לא מזכירים את לו, ואז זה מסביר למה לא לאיש ולא לאישה, אישה לא יכולה לשחרר את העבד, כי קניין פרק, קניין הגוף דמי. מה קרה פה לרבה? ואם נגיד רבה זה יהיה כאן קשה לענות, כי לפני כן ענינו שהדרך היחידה להתגבר על רבה, ולקחת מהאישה אפשרות לשחרר את העבד, זה בגלל שעלמו הרבנן לשיבוד הדבר. אבל אם אין תקנת אושה, וזה רק הדיורייתא שכן פרקין ינגוב תמי, אז מי אומר שזה עלמו במיוחד? אז הריד דייק שיש הבדל בין קניין פרק קניין הגוף דמי באמת לבין תקנת אושה. קניין פרק קניין הגוף דמי, אז גם לפי רבה אין שחרור מפקיע. אבל אם זה דין של תקנת אושה, אז שחרור יפקיע את הזכויות של תקנת אושה. וגם בזה הגמרא אומרת שאולי עלמו הרבנן. הרבנן נתנו לבא בתקנת אושה כוח כמו, כנראה לפי הריד, כמו רב יוחנן, כמו קניין פירות ממש כקניין הגוף תמי. עכשיו, מה הסיבה של החילוק? אז אני הסברתי את זה אפילו לפי רב יוחנן. ולמה אמרתי את זה? כי רשי סובע ככה, רשי סחר מה שמתפתה ככה. רשי אומר שתקנת אושה ורב יוחנן שווים. מה זה תקנת אושה? על מוה רבנו נשיבודה למאה וקניין הגוף. תקנת אושה הוא שקניין פירות של בעל בנכסי אשתו כקניין הגוף תמי. קניין פירות כללית לא, קניין פירות של בעל כקניין הגוף תמי. לא, אז מה אומרת ששחרור מפקים מדי תקנת אושה? זאת אומרת ששחרור מפקים מדי קניין הגוף. כקניין הגוף תמי. אז הריד אומר לא, יש קניין הגוף, יש קניין פירות כקניין הגוף באמת, ויש תקנת אושה. ההסבר שלו מתאים למוד מה שאמרנו. רק מה הוא אומר? הוא מסייג את דין רבה. חמץ שחרו, הקדש חמץ ושחרו מפקיעין מידי שיעבוד. אם קניין פירות כקניין הגוף תמי, אז קניין פירות אינם שיעבוד, הם קניין. תקנת אושה הייתה שהקניין הגוף של האישה משועבדת לבעל. אבל קניין פירות כקניין הגוף דמי זה קניין הגוף דמי. זה לא רק, אני אמרתי, זה שם ביילן. זה לא רק שם ביילן. זה אומר שהזכויות שלך הן זכויות קנייניות. לא שהקרקע של האישה משועבדת לך לפירות ולזה קוראים קניין, אלא זה באמת קניין. ואם זה קניין, אז שחרור לא יכול להפקיע את זה, כי, בניגוד למה שאמרתי, שחרור לא מפקיע שום דבר. זה התחיל זה לא התחיל בשיעבוד, אין שיעבוד. האדם משוחרר לא יכול להיות משובד למישהו. אבל אדם שמשוחרר, אבל חלקו שייך למישהו, אז אותו חלק הוא עבד. זה מה שהריד אומר. אני קצת קרוע, כי אני חשבתי שזה פשוט בגמרא, אולי בגלל שהושפעתי מרש"י, שהגמרא אומרת את ההפך. כי כבר משני דפים אני רואה את תקנת אושה כסוג מדרבנן של קניין פירות כקניין הגוף תמי. אבל הרי יש לו דיוק נכון, שהגמרא באמת לא השתמשה ברבה נגד רב יוחנן, אלא רק השתמשה ברבה נגד תקנת אושה. ולכן הוא יצר את החילוק שלו. זה לא משנה את הפשט הבסיסית, כי גם לפי מה שאני הסברתי, שחרור רק מפקים מדי שיבוד. רק שאני טענתי שקניין פירות כקניין הגוף דמי זה שיבוד עם שם קניין. והוא אומר, לא, זה לא שיבוד, זה קניין. ואם אין שיבוד, יש רק קניין, אז הפקר לא מפקיע מדי קניין. הפקר שלי לא מפקיע מדי קניין שלך. הפקר שלי, אני תמיד אומר הפקר, סליחה. הקטי שלי לא מפקיע מדי קניין שלך. הקדש שלי יכול לתת לקניין שלי שם שלא יאפשר לקניין הזה להיות משועבד לך. אם הבסיס קדוש, אם הבסיס בן חורין, אז שום שיבוד לא יחול עליו. אבל אם יש כאן שני קניינים ששייך לי, שייך לך, אז אני יכול להקדיש, אני לא יכול להקדיש את חלקך. זה דבר, זה לכל דבר, דבר פשוט. אז יוצא שלפי הריד, ההסבר המקורי שלנו, ששללתי לפני 10 דקות, הייתה נכונה. לפחות, מה זה נכון? לפי רבי יוחנן. לפי רבי יוחנן, יש חלק לבעל קניין הפירות, שזה שלו, ולא של בעל קניין הגוף. ומי שיש לו קניין הגוף, לא יכול למכור את החלק של השני. אבל לפי ריש לקיש, אין שום חלק כזה. לכן הוא מוכר את הכל, והשיעבוד שלך מתבטל, וגם בתקנת אושה, שחרו ישחרר את החלק השני, למרות שזה נקרא כקניין הגוף, אבל זה רק כקניין הגוף, זה קצת, זה לא, זה עדיין נשאר שיבוד, זה נותן לו זכויות כמו קניין הגוף לעניין להוציא, אבל שיבודים אפשר לבטל על ידי הקדש. מובן, אני חושב שזה עניינים, זה שיעור לא פשוט, אני אומר, זה לא פשוט לי, זה לקח לי המון ניסוחים, אני ניסחתי לעצמי את הדבר הזה 10 פעמים עד שהבנתי את עצמי. ועכשיו אתם מקבלים את התוצר הסופי, זה לא תמיד עוזר. אני עכשיו פחות יותר ברור לי, אבל זה לא אומר שאתם מרוויחים מזה, כי אני חושב שאתם צריכים לעבור על זה בעצמכם, גם כן 10 פעמים עד שהדברים הם יהיו ברורים, ואולי תגידו שהם לא ברורים, אבל יש כאן הגדרות מאוד 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 דקות, שיוצאות לכאור המפורש מתוך דברי הגמרא. שמואל. גם שלבעל כרגע אין פירות כגון שדה ריק. תסביר את השאלה בדיוק. לבעל יש קניין פירות גם אם אין פירות. כן. כן. כמו שכאן מודע בעבר, אז בסדר, העבר עכשיו לא עושה משהו, הוא ישן. אבל לבעל יש קניין פירות, קניין שימושים. לגבי שדה, זה מדובר בדברים שאי אפשר גם לעשות אותם עכשיו. נעשה אותם רק בשנה הבאה, כי ייקח זמן עד שהפירות יגדלו. תן לזה הכל כלום, נו, מה, אני לא הבנתי מה אתה רוצה בדיוק, תסביר. אז מה? אז גם אז, אתה שואל על הריד ספציפית. גם אז קניין פירות כקניין הגוף תמי, זה כף הדמיון. כן, למרות שאין כאן שום דבר שאפשר לראות, כי נגיד, שדה ריק, אין לו שום שימוש אחר חוץ מלזרוע, והפירות יהיו בשנה הבאה. אז בעל קניין הפירות, מי שקנה היום את הזכות לגדל שם פירות בעוד שנה, כלומר, לגדל פעם פירות היום ולאכול אותם בעוד שנה, לקבל אותם בעוד שנה, אז הוא נקרא ביילם, היום, על משהו. זה לא מפתיע אותי, אם אני, יש לי שדה, רק לי. והשדה הזה לא רואי לכלום עכשיו. כלומר, כדי לגדל שם פירות, אני אצטרך לחרוש ולאבד ולסקר, זה ייקח 2 שנים. ואז יהיו פירות. אבל השדה הוא שלי. מה יש לי בשדה הזה? רק דבר אחד, לגדל פירות בעוד 2 שנים, כי אין שום דבר אחר שאפשר לעשות פה. אז מעשית, תוכן, זה פירות של עוד 2 שנים, אבל אני הביילים היום. אז לפי רבי יוחנן, גם אם אתה בעל קניין הגוף, אבל אני קניין אותו דבר שבעוד 2 שנים, אז אני בא אליהם היום של הדבר הזה. והאישה שמוכרת, אז היא על ידי מכירתה, אם היא תמות במשך 2 שנים, אז היא מפקיע מהבעל את הפירות של עוד 2 שנים, אז זה פוגע בקניין שיש לו היום. היא לא יכולה לעשות לפי רבי יוחנן, וגם לא לפי תקנת אושה. וגם שחרור. לפי הריד, לא יכול לפגוע בקניין של רב יוחנן, למרות שכן יכול לפגוע בשיבוץ של תקנת אושה. אם יש כאן שאלה, אז לא חשתי בחודו. אני לא מרגיש שיש כאן דבר שנהיה יותר קשה בגלל מה שהערת. כלומר, לא תפסתי בדיוק את הערה כנראה. טוב, נמשיך קצת בקיצור לגבי המשך הגמרא. המקרה השני בגמרא, כפי שצפה ציינו, זה יום או יומיים. עכשיו התוספות הסביר שבטוס הראשון שלו, שאם הבעל או בעל הקניין הפירות הוא ביום או יומיים, זה לא פוגע בצד של הבעל קניין הגוף, אז לכן זה הכל תלוי בשם. אם קניין פירות קניין הגוף דמי, אז בעל קניין הפירות יש לו שם של ביילם. ולכן הוא יכול. כאן הדבר המחודש לצד השני. אם קניין פירות קניין הגוף דמי, אז יש יום יומיים לבעל קניין הפירות, ואין יום יומיים אין יום יומיים לבעל קניין הגוף. אז לפני כן אמרנו שאם קניין פירות קניין הגוף דמי, אז בעל קניין הגוף לא יכול למכור. היום תיקנו את זה. הוא יכול למכור, אבל לא יכול להפקיע את השיבוט של הראשון. אבל למה הוא לא ביום יומיים? אחורה קניין הגוף כקניין הגוף דמי. קניין הפירות קניין הגוף דמי, אז קניין הגוף גם כקניין הגוף דמי. למה זה רק לבעל קניין הפירות? אז מתוך לשון הברייתא אין קושיה, כי הברייתא לומד את זה מפסוקים. רבי יהודה אומר, רבי מאיר אומר, ראשון יש ביום יומיים מפני שהוא תחתיו. רבי יהודה אומר, שני יש בדין יומיים מפני שהוא כספו. אלו הם רמזים לפסוק, כפי שרשי מביא. רשי לא מביא, בפסוק כתוב תחתיו, כתוב כי כספו הוא. אז הגמרא תולה את הבנת הפסוק בשיטות הכלליות. אם בדרך כלל קניין פירות כקניין הגוף דמי, אז בעצם זה אומר שיש שני אנשים עם שם בעלים, אבל כיוון שקניין פירות כקניין הגוף דמי, אז בפסוק אני מתרכז יותר בקניין הפירות. כי כתוב תחתיו, כנראה מה פירוש תחתיו, מי שמעביד אותו, מי שמשבד אותו. אז אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, מי שמשבד אותו זה שם של בעלות. והתורה כאן הקפידה רק על הבעלות הזאת. אבל אם קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אז אי אפשר להגיד שתחתיו פירושו בעל הקניין פירות, כי הוא בכלל לא בעלים. אז צריכים להגיד שלמרות שכתוב תחתיו, העיקר הוא כספו. זה כנראה השאלה היא איזה חלק מהפסוק להדגיש. למה לא להגיד שזה שניהם? כי לכאורה הפסוק לא מדבר על שני אנשים, מדבר על איש אחד. אז השאלה מה העיקר כאן, התחתיו או הכספו? אז תחתיו רק יכול להיות העיקר, ראוי שתחתיו יהיה העיקר, אבל רק יכול להיות העיקר, אומרים שקניין פירות קניין הגוף דמי. קניין פירות לאו קניין הגוף דמי, אז תחתיו לא, כתוב זה שם של בעלים, זה לא מתאר אותך. חייבים להדגיש את הכספו. שיטה השלישית של הזה ולזה, אז הגמרא מסבירה שזה ספק. לא ששניהם בעלים. שניהם ספק בעלים, אז הולכים לכולה. לכולה ביום או יומיים, זה למרות שהעבד מת, כיוון שהוא חי יום או יומיים, אז לא הורגים אותך. אז ספק נפשות להקל. שיטה המעניינת זה רבי אלעזר, שאומר שניהם אינם בדין יומיים, כי כל אחד הוא לא בעלים טוטליים. הייתי חושב שאולי זה דין מיוחד ביום היומיים שכתוב כי כספו הוא מיוחד לא, אבל הגמרא מיד אומרת ששיטת רבי אלעזר קיימת לרבי אלעזר גם במקומות אחרים. איש ואישה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו לו כלום, שניהם יחד לא יכולים למכור בנכסי מלוג. והגמרא אומרת כמן קבלזה. או מי שחץ וחץ בן חורם מחייבת של שני שנותפין, נניח שזה שותפין של קניין פירות כגן הגוף, אז אין יוצאים בראשי איברים שאינם חוזרים. וגם אומרת רבי אלעזר היא, כספו מיוחד לא. אז רבי אלעזר יש לו נטייה כל פעם שכתוב בתורה, שלך? אז אני צריך שלך ב-100%. והחלוקה של קניין פירות וקניין הגוף יוצר מין שותפות כזאת שמוריד משניהם את השם של בעלות מיוחדת. שיטת רבי אלעזר ודאי דורש עיון מיוחד, ואין לנו את הזמן. אני רוצה כן להזכיר את שיטת אבני מילואים. אבני מילואים הוא לא היחיד. אבני מילואים טוען ששני הדינים שמוזכרים כאן, מי הוא הבעלים יום או יומיים, ומי הוא הבעלים לעניין שן ועין, הם לא באמת דינים של דיני ממונות. סך הכל, האישה לא שחררה את העבד. היא הוציאה לו עין. התורה משחררת אותו. ביום יומיים זה דין של רצח. אומר אבני מילואים שהאדם שהוא ביום יומיים ואדם שהוא בשן ועין, זה מי שיש לו את קניין האיסור של העבד. אנחנו דיברנו על זה לפני חודשים. אני לא זוכר באיזה סוגיה. איכשהו, הוא ברך לי. בעבד יש קניין ממון, ויש קניין איסו. לבד יש מעמד איסורי שונה, הוא אסור בבת ישראל. וזה נתפס בלשון חזר כקניין. לכן, לפי שמואל, המשחרר עבדו, המפקיר עבדו, אז העבד יוצא לחירות כי הוא קונה את הדינימומנות של עצמו, הוא הפקר ואז הוא זוכה בעצמו. אבל עדיין צריך גט שחרור, כי, וממי? מהאדון, כאילו הקודם, שהוא עדיין האדון, הוא אדון לעניין קניין האיסו. אנחנו דיברנו על מעוקב גט שחרור לעניין חבלה. כן, אדם שהוא בעצם בן חורין, אבל הוא מעוקב גט שחרור. יש לו רק שם עבד בתור איסו. אז הנמילואים טוען שהאדם שהוא בעל הקניין איסו, שהוציא עין, זה מי שהעבד יוצא לחירות. אז, אז איך זה מסדר מהגמרא שלנו? אז הוא אומר, זה בדיוק השאלה. קניין איסו שייך לקניין הגוף. זה הגיוני. אמרנו, קניין הגוף הוא קניין ריק. אין לו שום תוכן מעשי. שאיתו, גם קניין איסו הוא לא בעלות מעשית, כן? אם אני הפקרתי את העבד, אז אין לי שום דיני מומנות. אבל אני זה שכותב את הגט שחרור שלו, מצד מה? כי אני בעל הקניין איסו. אז זה רק שם, זה משהו מעיקרון פורמלי. קניין, בעל קניין איסו זה בעלות פורמלית. אז זה שייך לקניין הגוף בעיקרון. אבל אם קניין פרט, קניין הגוף דמי, אז גם, אז גם קניין, זה בדיוק הנקודה, קניין פירוט יוצרת לעצמו שם, כאילו שם פורמלי, שנובע מהשם המעשי, ולכן, לכן המשך הגמרא. כן? זה כזה קנץ' מעניין, זה ידרוש, אני חושב, להסביר את כל הגמרא מההתחלה, כלומר, אני מבין למה לפי זה, בעל קניין הפירות יכול להיות ביום היומיים, אבל כיוון שכבר ראינו, הוא לא יהיה בשן ועין, הוא רק ימנע מהאישה להיות בשן ועין, אז למה ימנע מהאישה להיות השם משחרר? בסדר, אני חושב שזה דומה למה שמענו, אבל צריכים לעבור על הכל. כל מיני כזה גישה אחרת מהגישה הפשוטה שאנחנו פיתחנו, שמדובר באמת כאן בחלוקת הממנות, כשממנות של אחד פוגע בשני. אם העבד יוצא לחירות, אז זה פוגע בממנות שלי, כפי שתוספות הסביר. לפי המילואים, זה לא שהשחרור של האישה פוגעת בממנות של הבעל, ושחרור של הבעל פוגעת ולא יכולה לפגוע בממנות של האישה. אם העבד משוחרר, זה אכפת לי שפוגע בממנות, זה גזירת הכתוב, שהעבד הולך לחירות בגלל שהוציאו לו עין, זה מגיע לו, זה מין, לא יודע, כנס כזה, או פרס כזה. אבל זה דבק בקניין איסור, וקניין איסור דבק בקניין ממון העיקרי. אז זה המבנה של הסוגיה, זה מבנה אחר ממה שתיארנו. בתוספות שאמר שהסיבה שהבעל לא מוציא בשן ועין, כי הוא לא יכול להפקיד את האישה, אז יש לו עוד תירוץ, שזה הרי ברוך, שאומר שתיקון גרסה אין הכי נמי. לפי רב מאיר, שהבעל קניין הפירות הוא ביום ויומיים, אז הבעל גם משחרר בשן ועין. או פשוט זה לא לפי גרסתנו, אבל הוא שינה את הגרסה. טוב, אז זאת שיטה אחרת. טוב, זאת הייתה הסוגיה. מה שקרה היום, זה השתמשנו, או הגמרא חיווה אותנו, על ידי היישומים של קניין פה קניין הגוף, בשני דינים קצת פורמליים. שן ועין ויום היומיים, זה הכריח, וגם הדין של רובה, ששחרור מפקיד מדי שיעבוד, זה חייב אותנו לבן בצורה, אני חושב, עמוקה, את המושגים של קניין פרט, קניין גוף דמי, קניין גוף דמי. ואני חושב שהגענו להבנה, אני מקווה שהגענו להבנה, הרבה יותר עמוקה ממה שהיה לפי הסוגיה הפשוטה, המפורסמת יותר, שני הנפקמינות הידועות יותר, קורי ומייבי וקורי ולא יכולה למכור. וכאן זה חייב אותנו להבין יותר טוב לדעתי, כלומר להבין מחדש ולדעתי אני מקווה להבין יותר טוב. מיקי שואל, הם קראו את התורה, הוא מדבר על יום ויומיים, הם קראו את התורה מונחים באמצעות התפיסות הלמדניות, שאלה, זה מה שהצעתי, כן? אולי יש גם את הכתוב שגם למי שאינו בעלים, יש דין יום או יומיים. אוקיי, אמרתי לו. כלומר, לא מוכרח שרבי מאיר סובר שכן פירות קניין הגופתמי, יכול להיות שהוא סובר עליו קניין הגופתמי, אלא כזרה תורה שלבר קניין פירות יש דין יום או יומיים. אז הגמרא אומרת לא ככה. הגמרא אומרת שני דברים ביחד, וזה מה שחייב את מה שאני אמרתי. אני קורא את הגמרא, רבי מאיר סובר, ראשון יש בדין יומיים, מפני שהוא תחתיו. בברייתא כתוב, מפני שהוא תחתיו. מסביר הגמרא, כסבא קניין פירות, קניין הגופתמי. אז יש טעם אחד שכתוב מפורש בברייתא, מפני שהוא תחתיו, והגמרא מסבירה שכן פירות קניין הגופתמי. אני הייתי חייב לחבר ביניהם. לולי הגמרא, הייתי מסביר שרבי מאיר אומר שהראשון יש ביום יומיים כי כתוב תחתיו, ורבי יהודה אומר שכמו עורכים לפי קניין הפירות, כמו שאתה אמרת, רבי יהודה אומר, כתוב קספו, וקספו זה, על מי זה נקרא, ולכן רק קניין הגוף. אבל הגמרא לא אומרה ככה. אז בגלל הגמרא אמרתי שמה שאתה כאילו רוצה לשלול, מה אני יכול לעשות? הגמרא אומרת את זה. כיוון שאני סובר בכל התורה כולה, שקניין פד, קניין הגוף תמי, לכן כאן המילה תחתיו היה המילה המנחה, המילה הקובעת, הגדרה הקובעת. זה לכאורה, פשט בגמרא, זה פשט, אני חושב שזה מצב מעניין, שאני יודע איך להבין את גזירות הכתוב, יש כאן שני פסוקים, שני מילים, אתה קורא את הפרשה, לא חשבת שיש סתירה ביניהם, מי שהוא תחתיו הוא גם מי שזה כספו הוא, אבל אני חשבתי במקרה שזה מתפרק לשניים, אז מה הקובע האמיתי? לפי המעמד של קניין פירות, זה מאפשר לי לשים דגש על התחתיו, יש בזה היגיון. מי נתן לו את המכות? מי אמור לתת לו את המכות? מי שעובד בשבילו, אז לכן יש לו דין יום יומיים. הכל מתחיל להיות הגיוני, אבל רק בגלל שקניין פרק וקניין הגוף. תמיד ככה אמרה הגמרא. אם אתה לא אוהב את זה, אז כן, בירושלמי בקידושין, פרק ג' כתוב רק פסוקים. לא כתוב כי הם פרק קניין הגוף תמי. אז אתה אומר כמו הירושלמי. מה אני יכול לעשות? זה מה שכתוב בברדי פה. טוב, אנחנו סיימנו. עכשיו בואו נחשוב קדימה קצת. שבוע הבא, יום רביעי, זה יום ירושלים. בעוד שבועיים, יום רביעי זה שבועות. כמו בשני מקרים מדובר במוצאי. כן? השבוע הבא לא יהיה שיעור. וכיוון שכן אין סיבה שלא ללמוד כל השבוע, אז אני חושב שלא יהיה שיעור במסגרת הזאת. אבל יש שיעור, השיעור בכתב יישלח, ואנחנו במסגרת שלנו פשוט נדלג. בשבועות, אז אני, אם אתם מסכימים, אני יכול להעביר, מוצאי שבועות אפשר להעביר. אבל לא, זה 9, 9 זה רק, אחד יוצא רק ב9. מה יהיה? יש הצעות? התחיל ב-10, נראה לי מוגזם. יום שלישי זה גם חג. רוצים יום שני באותו שבוע? כן, אבל רביעי זה שני ימים, זה גם שלישי וגם רביעי. יום שני, כמו השבוע הבא, לא. ועוד שבועיים אני מציע, כיוצא מן הכלל, ביום שני בלילה. תוכלו ללמוד יותר מהר. אם יש קהל, אם יש ציבור. יש אפשר להצביע, אתה אומר, יש שם את, את היד, ללחוץ על הידיים. שלושה, ארבעה, רודד, מחכים לך. חמישה מתוך שמונה. אוקיי. אז בואו נקבע שכן, אבל כיוון שזה קצת על, על הגבול, אז אם אחד מהחמישה האלו מתבטל, או בכל זאת, אם מישהו באמת חושב שלא יהיה, אז אולי לא הודיע ו... נוכל לשקול מחדש. אז אנחנו קובעים עכשיו, שבוע הבא אין שיעור, אבל ממשיכים בסדר. כלומר, יהיה שיעור בכתב ולומדים, אז השיעור בעוד שבועיים, שזה יהיה על, אני לא זוכר כרגע, אבל זה יהיה בעוד שני דפים בערך. שבוע של שבועות, אז השיעור יהיה ביום שני ערב, יום לפני ערב חג. הרי אנחנו גם נזכיר את זה באימייל, אז נזכיר גם את הסדר הזמנים. אם אין שאלות, אז לילה טוב.